לכולם, אחד הקורבנות המעניינים שמופיע בפרשה, וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משורים בשמן וסולת מרובכת חלות בלולות בשמן, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת שלמה. יש כאן שתי דברים מעניינים בקורבן התודה. א', כמו שאמרנו והזכרנו, כל שעור וכל דבש אסור לשים על המזבח. אבל ישנם שתי קורבנות שכן באים עם חמץ. זאת אומרת, אין חמץ בבית המקדש בכלל, חוץ משתי קורבנות. אחד מהם זה קורבן התודה, והשני זה שתי הלחם בעצרת. וכאן מופיע על קורבן התודה שיש באמת ריבוי של דברים שהוא מביא, פלוס חלות מצות, חלות חמץ, סליחה. ודרך אגב, גם אין לו הרבה זמן לאכול את זה, אלא רק יום אחד.
מה הבעיה של חמץ
בקורבן? חמץ מסמל גאווה, חמץ מסמל... בדיוק כמו בפסח, גם בפסח...
אבל יכול להיות השנה?
לא, לא, זה אחת השאלות הגדולות ששואלים...
אבל בקורבן מה?
אחת השאלות הגדולות ששואלים, אם חמץ הוא כל כך נורא, אז למה בכלל אוכלים אותו כל השנה? אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא כזה שאנחנו כן צריכים לחיות עם החמץ. אבל כדי לקבל את הכוח לחיות עם החמץ, אנחנו צריכים את פסח. זאת אומרת, כדי להיות, איך אומרים, להכניס לעולם הארצי את הרוחניות, אנחנו צריכים רוחניות מיוחדת. ולכן פסח זה מין, מה שתקראו לזה, ניתוח מעקפים, תקראו לזה, איך אומרים, ניקוי מערכות, תקראו לזה מה שאתם רוצים. זאת אומרת, זה כאילו מין מערכת כזאת שנוכל לנקות אותך מכל החמץ, ואז אתה טהור ואתה מתחיל מההתחלה, כי המטרה היא, עוד פעם, זה חשוב לומר, הרב פינקוס אומר את זה, כל החגים והשבתות והמועדים הם בעצם נקודות תדלוק. זה כמו אוטו, צריך תדלוק, צריך דלק, אבל המטרה של האוטו זה לנסוע. זאת אומרת, זה לא תחנת דלק. התחנת דלק זה שבת, זה שלושת הרגלים, כל הדברים זה תחנות דלק. עכשיו בתחנות דלק אתה מקבל דלק, ואז יש לך כוח לנסוע, אבל המטרה היא לנסוע. זאת אומרת, זה שבמקדש, המקדש זה שיא התארה, אתה הולך לחפר על כל המזון, זה ברור שצריך להיות שם שיא התארה. שמה אין מקום לחמץ, חוץ משתי קורבנות. עכשיו, הנקודה המעניינת בקורבן התודה גם, שלמרות שיש... יש כאן הרבה יותר מכל הקורבנות האחרים, 10 חלות כאלה, 10 חלות כאלה, 10 חלות, זה, זאת אומרת, המון המון אוכל. והבן אדם מותר לו רק יום אחד. מה המטרה? בדיוק כמו בפורים. פרסום הנס. ברוב עם, אדרת מלך. כי ברגע שיש לך הרבה לאכול ואתה צריך לגמור את הכל, אז מה אתה עושה? מזמין את החבר'ה. ומספר להם אז, על מה הבאת הקורבן תודה? צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, קרא לי נס. ותראו מה שקרה, ואז זה פרסום הניסה. וזה דרך אגב, תכף מתחבר לנו לפורים בעוד כמה מושגים. גם קורבן תודה, וגם חג הפורים לעולמי עולמים. אומר המגיד מדובנה, לעתיד כל הקורבנות בטלים, וקורבן תודה אינה בטלה לעולם. הוא דכתיב, עוד ישמע במקום הזה, כולי, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו את השם צבקות, כי טוב השם, כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית השם, כי ישוב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. זאת אומרת, מביאים תודה בית השם, כי ישוב את שבות הארץ. זאת אומרת, בזמן שתהיה הגאולה, עדיין יהיה קורבן תודה. זאת אומרת, יכול להיות שדברים אחרים יתבטלו, אבל קורבן תודה לא מתבטא לעולם. יש הדגשה, אותו דבר, וימי הפורים האלה, לא יאסופו מזרעם לעולם ועד, משהו כזה אחר כך כתוב. זאת אומרת, גם פורים זה ימשיך להיות. עכשיו, מה המיוחד בפורים ומה המיוחד בקורבן התודה? עכשיו, קורבן התודה בא בעצם על מה? על הצלה, על נס שקרה. וכאן בעצם, המגיד מדובנה מביא הרבה דוגמאות של סוגים שונים של שמחה. יש שמחה אישית, יש שמחה כללית, יש שמחה על, איך אומרים, בן אדם שקרה לו נס, יש שמחה על זכייה במשהו. וכדי להמחיש את העניין, צריך להבין, אתן לכם דוגמה. מהי השמחה הגדולה ביותר? האם שמחת הכלל או שמחת הפרט? או תכף בוא נראה ונבין שמחה על מה. למשל, בן אדם היה חולה במחלה חסוכת מרפא או מחלה מסוכנת מאוד ונרפא, ועשו לו מסיבת הודעה. שמחה גדולה, נכון? כן. יפה. בן אדם אחר זכה במיליון דולר ומחלק מתנות לכל החברים. שמחה גדולה.
לא טוב.
לחלק. לחלק לא טוב, זהו, זה נכון. עכשיו, זה שמחה גדולה, נכון? עכשיו, איזה שמחה יותר גדולה? או בוא נגיד יותר נכון. איזה שמחה היינו מאכלים שיהיה לנו ולחברים שלנו. לחלות במחלה ואחר כך להירפא?
לא.
מה פתאום? מי רוצה לחבור? מי רוצה להיות חולה?
מקבלים מחלה.
אבל מיליון דולר לזכות? למה לא? מיליון דולר ונזכה למטלות? תעשה שני זמות עוד היה, זהו. לא סעודה אחת.
לא רוצה מיליון דולר.
אתה לא רוצה, אתה רוצה פחות.
אני הרבה
שונים. הרבה שונים, זה נכון. עכשיו, באמת, זו נקודה מאוד מעניינת. למשל, אחד המשלים שהמג מדובנה מביא כדי להמחיש את זה, הוא מביא כמה משלים, והמשלים של המג מדובנה הם מאוד עמוקים, דברים נפלאים. אחד המשלים שהוא מביא כדי להמחיש את הנקודה, זה אומר, היו שתי עשירים בעיירה. ולשתיהם היו בנים. אחד עשיר היה לו בן, מה זה עולל ופוחח? היה מבלה במועדונים, ומה לא עשה? הידרדר לסמים, ובסופו של הדבר, נכנס לכלא. השני, הבן שלו, התיישב בבית המדרש, ולמד תורה, ונהיה רב גדול. ובסוף מינו אותו לרב. שתיהם עשו מסיבה. ההוא, ברוך השם, הבן שלו השתחרר מהכלא, עשה מסיבת שחרור לבן שלו שהשתחרר סוף סוף מהכלא. והשני, כן, עשה מסיבה לבן שלו שהתמלה להיות רב בעיר גדולה. עכשיו נשאל אתכם, איזה שמחה היינו מאכלים לעצמנו? הרי זה ברור לנו, אף אחד לא רוצה להיכנס לכלא. זאת אומרת, זה שהשמחה היא גדולה, זה עוד לא אומר שזו שמחה שהיינו רוצים להיות חלק ממנה. זאת אומרת, עכשיו כן, אבל לא היינו רוצים לעתיד לבוא שמחה כזאת. זה מאוד מעניין הנקודה הזאת. שתיהם זה קורבן תודה, שתיהם זה שמחה גדולה. אבל פה זה שמחה, איך אומרים, הלוואי שלא היה בכלל, שלא הייתי צריך לעשות מסיבה. ופה זה שמחה, וואו, הלוואי שיהיה עוד הרבה כאלה משמחות. עכשיו נשאלת השאלה. הקורבן תודה הזה, או יותר נכון, בוא נלך לפורים. אם קורבן תודה יהיה לא עולה, כי כמו שאמרנו, זה שמחה גדולה מאוד. אבל מצד שני, פורים אמרנו, זה גם שמחה גדולה. עכשיו בוא נראה. האם פורים זה בקריטריון של אותה שמחה של מישהו או אחד שהיה בכלא והשתחרר? או האם פורים זה שמחה שהיינו מאכלים שיהיה לנו עוד ועוד? נו, מה אתם אומרים?
היינו בכלא.
בפשטות, נשמע לנו, זה הסוג הזה הלא כל כך טוב של שמחה. למה מי רוצה לעבור את המן? אבל האמת היא, זה בדיוק הרעיון של פורים. חייב איניש לי בסומי, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה הרעיון מאחורי זה? צריך להבין, מהי השמחה של פורים? השמחה של פורים היא בעצם שמחה על פנימיות. השמחה של פורים היא על התגברות הפנימיות על החיצוניות, על התגברות הרוחניות על הגשמיות. בעצם אומרים המן הרשע, איך אומרים? צורר היהודים. מה זה צורר היהודים?
צורר.
מצד אחד. מצד שני, מה זה צרור? אתה אוסף משהו, אתה אוסף אותו בצרור. אומרים מה שעשתה הסרת הטבעת של המלך אחשוורוש ומסירתה לאמן, לא הצליחו לעשות כל הנביאים שקמו לישראל. כי ברגע שהוא שם את הטבעת על המן והמן גזר את הגזרה הזאת, הוא צרר את כל היהודים. מה צרר אותם? חיחד את עם ישראל. והגיעו למצב של כאיש אחד בלב אחד וקיבלו את התורה שבעל פה מרצון. כי הרי בהתחלה מה אמרנו? קיבלו רק את התורה שבכתב. קימו וקיבלו. כתוב במגילה שקימו וקיבלו את מה? את התורה שבעל פה. בזכות הניסים הגדולים שקראו להם בזכות מרדכי ואסתר, הם קיבלו את התורה והבינו מה זה תורה, והבינו מה זה גדולי הדור, וכמה שתורה שבעל פה חשובה. אז עכשיו בוא נראה, אנחנו רוצים שמחה כזאת, או לא רוצים שמחה כזאת? אז אם אתה נמצא לפני השתייה, ואתה רואה את המן הרשע, מה אתה אומר? בוודאי שלא. אבל כשאתה מתחיל לשתות ומבין שהכל מהקודש ברוך הוא, מי מנהל את העולם? הקודש ברוך הוא, ובעצם המן זה בעצם רק טוב יצא מזה. אז אתה מגיע לדרגה הזאת, אתה מבין? יפה, אז אתה מבין שבאמת אין הבדל בין מרדכי לבין המן. כי בעצם שתיהם בעצם גרמו לאחדות בעם ולהצלה נפלאה. ואנחנו רוצים אחדות שתהיה בעם? בוודאי שרוצים. אז אנחנו רוצים לשמוח בפורים? בוודאי שרוצים. שוב ושוב ושוב. ואין לכם הסבר, זה דבר נפלא ועצום. להבין את עומק העניין הזה של פורים. כי אנחנו מסתכלים על הפורים הרבה פעמים בצורה שטחית. ולכן שותים. כי נכנס יין? יצא סוד. האמת מתגלית בפורים. האמת האמיתית זה כמו שכתבתי בדבר תורה של השבת, שאיך אומרים, מי ששוטה ולא יודע, איך אומר, ובפנים, מה שנקרא, אין דברים יפים ונחמדים, שיזהר בשתייה, שלא יצא כל הריקבון החוצה.
שלא יהיה כמו זה רבי זרע.
כן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים ורואים את הדברים הנפלאים האלה, אז אנחנו קולטים, כמו שאומר הרב פינקוס, בחיים ישנם גם צרות ואף הם חלק מתוך כל המערכת. בפורים מגיע האדם להכרה מושלמת לנוכחות כביכול של הקדוש ברוך הוא בטבע. הרי זה נקרא מגילת אסתר. אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אמר השם. זה מגילה שהיא מוסתרת, לא רואים אותה. לא רואים מה שקורה. אם לא קוראים את המגילה מתחילתה ועד סופה, לא קולטים את המסר. כן, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא רואה כאן את הציטוט מאיפה, ואני לא אוהב להגיד דברים שאני לא יודע. בכל מקרה, אחת הנקודות המעניינות, שמי שזוכר את מלחמת המפרץ, בעצם מלחמת המפרץ דומה מאוד למגילה. למה? אמרנו שבעצם בפורים התהליך היה, אם אני זוכר, 11 או 12 שנה. כל התהליך מההתחלה ועד הסוף. זה לא לקח שנתיים, שלוש, כמו שלפעמים אנשים חושבים. זה לקח הרבה שנים. ובואו נגיד לעצמנו ככה. מישהו קרא, היה משתה למלך אחשוורוש. החבר'ה הלכו למשתה. בסדר, נחמד. אחרי כמה שנים, היה איזה מישהו שם שעלה לשלטון. תוך כדי כך, היה איזה מרדכי יהודי אחד, ששמע את בקטנה ותרש, מדברים להרוג את המלך, וגילה למלך, את ושתי במשתה הרגו, אחר כך הלכו לחפש אישה, מצאו את אסתר, וככה סיפור מאוד מאוד יפה. אם היינו קוראים את זה במשך 12 שנה, מה היינו חושבים? תהליך רגיל, טבעי.
זה הפשט.
כן, תרגיל טבעי. זה הפשט, בוודאי שזה הפשט. הרי זה מגילת אסתר, אסתר אסתיר פניי. המלך, דרך אגב, במגילה, המלך זה הכוונה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ויש דרך אגב עניין של סודות עצומים במגילה, יש צירוף של אותיות, של האותיות של הקדוש ברוך הוא, בכל מיני צורות כאלה ואחרות, ובתורת הקבלה, שזה דברים מדהימים. אבל אנחנו מדברים בדברים שאנחנו מבינים. עכשיו תשימו לב, מה היה במלחמת המפרץ? עכשיו, מי שהיה קורא את המגילה מהסוף, לא היה מבין שיש כאן נס בכלל. מי שסתם קורא אותה, לא מבין שיש נס. רק אם אתה קורא מההתחלה ועד הסוף, והכל מתחבר ביחד, אתה מבין. לפני שנים, הייתה מהפכה ברוסיה, וקם המשטר הקומוניסטי, כמה ברית המועצות. כמה שנים ברית המועצות הייתה קיימת? שגם זה דרך אגב מספר מאוד חלק. 70 שנה. משהו כזה, אם אני זוכר נכון. וזה דרך אגב 70 שנה גדול. עוד שלא לא ניכנס כאן לכל המספרים, כי גם הם דברים עצומים ונפלאים. הדבר המעניין הוא, שמלחמת המפרץ שפרצה, ארצות הברית נלחמה, כמו שכתוב בספרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם תשבו בצד, אל תעשו כלום, הקדוש ברוך הוא נלחם. הקדוש ברוך הוא נלחם. אל תעשו שום דבר. עכשיו, איך הגענו למצב הזה? 5 דקות לפני, ואני סתם אומר 5 דקות, המעצמה הזאת, ברית המועצות, שאף אחד לא חלם שהיא תחיה רק 70 שנה, מתמוטטת, מתפרקת. אם היא לא הייתה מתפרקת, אתם יודעים מה היה החבר הכי טוב של סדאם חוסיין? ברית המועצות, ברית המועצות. הם היו סחבקים. עכשיו...
לא, אבל אז אמריקה שילמה לסדאם חוסיין.
אני לא נכנס לזה, אני נכנס לעצם העובדה שהם לא יכלו, אם ברית המועצות הייתה קיימת, ארצות הברית לא יכלה להיכנס להילחם. לא היה קורה שום דבר. היא לא יכלה להיכנס לעיראק. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? גורם להתמוטטות. עוד פעם, אין היגיון בזה, שתבינו, זה ממש לא היגיוני, אם תסתכלו על זה. פתאום, כל ברית המועצות הגדולה הזאת מתפרקת, ואז אין מי שיפריע לארצות הברית להיכנס. עכשיו, עם איזה נשק השתמשו במלחמת המפרץ? היו טילים מונחים. איך פיתחו אותם? למה פיתחו אותם? במלחמה הקרה שהייתה בין ארצות הברית לברית המועצות, פיתחו כלי נשק. זאת אומרת, כלי הנשק שפותחו כתוצאה מהמלחמה בין ארצות הברית לברית המועצות, בעצם נועדו למה? להשמיד את אויבינו. זאת אומרת, הקודש ברוך הוא, מי שרואה את התמונה, קורא אותה ככה, הוא לא מקשר בין הדברים. אבל מי שקורא את זה, את התמונה מההתחלה ועד הסוף, מבין שברית המועצות לכתחילה קמה רק במטרה אחת. כדי שבבוא היום ארצות הברית תיכנס לעיראק ותשמיד אותה ואנחנו נשב ולא נעשה כלום. אותו סיפור היה עם יוסף. הרי יוסף אסף כסף וזהב למצרים. המצרים חשבו שזה שלהם. מי לקוח, מי בסוף לקח את כל הכסף והזהב?
היהודים
לקחו. וזה בעצם סיפור המגילה. ולכן מי שקרא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. כי אתה חייב לראות את הסיפור, את האמת, אתה חייב לראות שהכל קשור. זה, וזה בעצם המגילה שבאה לגלות לנו את הסתר הפנים. וזוהי השמחה הגדולה. להבין שהקדוש ברוך הוא הכל, הכל ממנו. והכל חלק מתוכנית גדולה. וכשאנחנו רואים צרה כזאת או צרה אחרת, אנחנו מתחילים לפחד ולהתייאש. אין מקום לייאוש. צריך רק להסתכל, לקרוא את המגילה ולהבין שהקדוש ברוך הוא מכין תרופה למכה. ועם ישראל חי וקיים, ויהיה חי תמיד לעולי עולמים, ולכן, יש שמחה יותר גדולה מפורים. אבל בשביל להבין את זה עד העומק, צריכים לשתות, כדי לדעת שאין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. שנזכה בעזרת השם להבין את הקורבן התודה הגדול הזה שאנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא על פורים, ולהבין את המשמעות הנסתרת של חג הפורים, ולהבין את התודה הזאת של ההבנה שבעצם הכל, הכל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עומד עלינו ומצילנו בכל דור ודור.